אבותינו במצרים ובניסן עתידים להיגאל. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
ישראל ניצבת בסוף השבוע הזה בשתי גזרות מאוד מסוכנות ומאוד בעייתיות ורגישות. זה יכול להסתיים בשקט, אבל בדקות ספורות גם יכול להתלקח למערכה גדולה. כך דיווחו לנו ומדווחים לנו הפרשנים הביטחוניים כשהם מסכמים את הימים הקרובים בעקבות הסגה הביטחונית בדרום והפצצת ישראל בסוריה לפני יומיים. מחר בבוקר מספרת התורה על שניים שנכנסו אל הקודש. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם. רש"י מיד מתעכב על הכניסה של שני האחים. מה עשה שם משה? ועונה רש"י שתי תשובות מאוד מאוד ברורות, שאחת מהן קשורה אלינו. רש"י שואל, ויבוא משה ואהרון, למה נכנסו? תירוץ ראשון אומר רש"י, מצאתי בפרשת מילואים בברייתא הנוספת על תורת הכהנים שלנו, שלמה נכנס משה עם אהרון ללמדו על מעשה הקטורת. רש"י עוד מעריך בעניין. אבל התשובה השנייה הרבה יותר נוגעת אלינו. דבר אחר, כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה, משה אחי, כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי, מיד נכנס משה עמו, ביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל. דרכו של אדם, להטיל את סיבת הגזרות הרעות על עם ישראל, פחות על עצמו. זה קורה לנו כי אלה חוטאים בעניין הזה, וזה קורה כי החבר'ה הללו מתרשלים עד מאוד בעניין ההוא. רק את פגעי אדם אחד, האדם אינו רואה. את פגעי עצמו. אם תשאלו את עצמכם, מדוע נפטר יהודי צעיר בעיר, מה טענו? כן, זה כי בעיר הזאת מדברים לשון הרע. אם תבוא גזירה רעה בקהילה רחוקה מעבר לים, מה תגידו? כן, זה אנשי הקהילה הזאת, הם לא מקפידים על זה ועל פה ועל שם. מספר לנו רש"י שהאיש המקודש ביותר בעולם, אהרון הכהן, הכהן הגדול, חושש שאין יורדת שכינה למקדש, לא בגלל האחרים החוטאים, לא בגלל הפלג ההוא שמזלזל בניינים כאלה, או בגלל קבוצה מסוימת בעם היהודי שחוטט קבוע בניין אחר. לא, 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 לא. מי השם? אני, כך אומר אהרון הכהן. מי יכול לתקן? רק אני. ואם אהרון הכהן חשב כך, הניח כך, מה אנו צריכים לחשוב? וביום השישי הלא פשוט הזה, בתקופה העדינה והמסוכנת הזאת, שומע עלינו להסתכל לעבר מקום אחד בלבד, אל ליבנו פנימה. איפה אני הייתי השם? איפה אני קשלתי? מדוע באים עלינו ובאות עלינו כל הרעות והצרות הללו? איפה אני יכול לשנות? זו השאלה היחידה שצריכה להטריד את ראשינו, בבואנו למצוא פתרון יהודי למצב הנפיץ והלא פשוט ביום השישי הזה. ערב שבת קודש, פרשת שמיני, שלום, שלום לכם. גם אם כבר קמתם מאוחר או מוקדם והתבלבלתם בין השעון של הקיץ לשעון של החורף, בוודאי עכשיו כולכם מאוזנים על השעה הנכונה, קצת אחרי השעה שלוש. והסברתי והתראתי עוד מוקדם, עוד לפני חצי שנה, שזאת השעה שתהיה לנו קבועה בעזרת השם ובחסדי שמיים ובחסדי הנהלת רדיו כל חי, בין בשעון הקיץ, בין בשעון החורף, והאמת שלא רק השעון מבלבל, אלא גם מזג האוויר בחוץ. צאו וחשבו, או חשבו, שהרי בכל שנה רגילה אנו נמצאים כעת בעיצומו של חג הפסח, והנה בחוץ גשם סער וסופה. כרגע ברכה גדולה. אז אנחנו כאן איתכם כמעט עד ארבע שעון קיץ. איש אינו אימן מביא את קולי אליכם כמידי שבוע, מעבר למיקרופון אישי בשישי אנוכי, אישי לפידות. כפי שאמרתי, איתכם כמעט עד ארבע, ובניגוד לשבועות האחרונים, או האחרים בחודשים האחרונים, הפעם גם אחרי התוכנית יהיה לכם עוד קצת זמן לסדר את עצמכם, לסדר דברים אחרונים, לדאוג שהכל יחזור על מקומו לקראת שבת קודש בשלום, אז קחו לכם מתנחתה של כמה דקות, שעה קלה, שבו איתנו, הקשיבו, האזינו, תשמחו עם השירים. אישי בשישי, ערב שבת קודש פרשת שמיני, אנחנו מתחילים.
מלאכי, אוי מלאכי אליון, ממלך מלאכי המלוכים הרי המלוכים הקודש הקודש ברוך הוא שאלוהים מלאכם מלאכי השורים מלאכי אוי מלאכי אליוי מלך מלאכי המלוכים הרי המלוכים הקודש הקודש ברוך הוא היי בו יחם לשאלוהים מלאכי השאלוהים
החיים של כל אחד מאיתנו מתרחשים ועוברים על כולנו אירועים טובים לצד אירועים קשים לפעמים חלילה מחרידים ומזעזעים חלקם קרובים אלינו ממש וקשורים לאנשים שאנחנו מכירים מקרוב חלקם שמועות שאנו שומעים בחדשות או בתקשורת על מקרים מזעזעים שקורים כאן בעולמנו. התורה מלמדת אותנו כיצד להגיב לטרגדיות, תוך כדי שהיא מספרת על אירועים שהתרחשו לפני אלפי שנים, ועל התגובות שיש בהם נצחיות גם לדורנו. בפרשת השבוע מחר בבוקר, מתואר אירוע נורא. ברגע החנוכה הסופית של המשכן, בזמן השמחה הגדולה וההתרגשות האדירה, מתים שניים מבניו של אהרון הכהן, חתן השמחה. בלי להתייעץ עם משה, התלהבותם גוברת עליהם, הם מתקרבים מדי לכוח הנצחי של האלוקות שמתגלה בקודש, קודש הקודשים, והם מתים כתוצאה מהסערה הבלתי מרוסנת. כך מלמדים אותנו חז"ל. בפרשת השבוע, התורה מתארת לנו כיצד משה מנחם את אהרון, וכיצד אהרון הכהן מגיב למאורע. וידום אהרון. משפט שנחקק לדורות, וידום אהרון. הכוח לשמור על דממה ברגעים מסוימים בחיים הוא כוח ענק, שפעמים רבות הוא יותר חזק מכל זעקה או צעקה. השתיקה הזאת, מסבירים הפרשנים, מבטאת את המודעות שלנו להיותו של אלוקים אינסופי, וכי לא ניתן לנו לתחום אותו או להבין אותו בתפיסתנו האנושית המוגבלת. זוהי השתיקה. ראיתי שהרב נפתלי נבנטל אומר שהשפה והדיבור פירושם יכולת הבנה. המנגינה היא מעבר לשפה, כשהיא מביאה הליכי נפש שמילים לא יכולות לתאר. אבל השתיקה, הדממה, הן הגבוהות ביותר. הגמרא מספרת על מקרה שבו הקדוש ברוך הוא אומר למשה עצמו לשתוק. אלוקים מראה למשה בחזון הנבואה את כל הדורות העתידיים ומנהיגי כל הדורות. משה מתרשם מאוד מחוכמתו של התנא רבי עקיבא, ואז הוא רואה את הדרך שבה הרומאים מענים את רבי עקיבא עד מוות, ומיד זועק מול ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, ואלוקים עונה לו במשפט אחד. שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אז כאשר האירוע הטרגי עדיין לא מתרחש, ואנחנו יכולים למנוע אותו, עלינו לעשות כל מה שביכולתנו למנוע אותו. אבל לאחר שהוא מתרחש, אז דרך הדממה הרוחנית שלנו, אנחנו יכולים להגיע לקרבה מיוחדת עם היסוד השמימי האלוקי. רש"י מספר לנו שמפני שאהרון שתק, הוא קיבל בתמורה את הדבר שאלוקים דיבר אליו ישירות מאוחר יותר באותה פרשה. זאת אומרת, התמורה של אהרון הכהן הייתה שיח ישיר עם אלוקים, אולי הדרגה הכי גבוהה לבני אנוש, שכר עצום. אמש ליווינו כולנו למנוחות את צביקי. סליחה, את רב צבי. רב צבי ולדר. בחור בן 28, שהיה מורה ומחנך לכל אלה שהכירו, גם לנו, החברים של אבא שלו. צביקי היקר היה לוחם חיים ובחור מדהים ומיוחד. האמת שאני באופן אישי וקרוב הכרתי אותו רק בשנים האחרונות, דווקא בשיא המלחמה שלו, בשיא גבורת ההתמודדות שלו, בהתגלות של האצילות העצומה שהייתה בו. בחור צעיר שלימד אותי ואת חבריו של אבא שלו, רב חיים ולדר, שיעור חיים חשוב וגדול. והדבר אולי המרשים ביותר, הגדול ביותר, המזעזע והמרגש ביותר בשנה האחרונה שלו, הייתה השתיקה. השתיקה של צביקי. ראיתי אותו במצבים טובים ובפחות. בארץ ובמהלך הטיפולים בניו יורק, מעולם הוא לא ערער. מעולם הוא לא קבל, מעולם הוא לא שאל למה אני, למה זה קורה לי, למה הקדוש ברוך הוא. מעולם לא שמענו ממנו מילה אחת רעה או כואבת. וידום צביקי, וידום אהרון. וכעת נשארנו אנחנו דוממים ושבורים, כואבים ושותקים, והשתיקה הגדולה והזועקת שלנו מבטאת את המודעות להיותו של אלוקים, בורא העולם, אלוקים שברא אותנו וממית אותנו, להיות אינסופי. ואנחנו יודעים שלא ניתן לתחום אותו, את האלוקים ואת מעשיו, או להבין אותם בתפיסתנו האנושית. ורק הדמעות שלנו מספרות על הכאב האילם שהשאיר צביקי בלבבות של כל אלה שבשנים האחרונות זעקו על רפואתו של רפאל מאיר צבי בן ברכה ברנדל, לתפילה, לרפואה שלמה, בתור שער חולי ישראל. ולא עוד.
שיר שהלחין.
השיר הזה שאני משמיע כרגע הוא שיר שאני כתבתי והלחנתי, ומכוח האתיקה המקצועית, אני לא נוהג להשמיע בתוכנית שלי אף פעם שירים שלי, אבל ידידי, משה אוזדיצ'ר, עורך הדין משה אוזדיצ'ר, סיפר כאן הבוקר בקול חי, שצביקי מאוד מאוד אהב את השיר הזה. אני לא ידעתי, לא ידעתי. והחלטתי הפעם לחרוג ממנהגי, ולהקדיש את השיר הזה לצביקי, לרעייתו, לילדים הקטנים, להורים שלו, רב חיים ורעייתו, ולכל אלה שהתפללו בכל השנים האלה לרפואתו של צביקי, והם השליבו אותו למנוחת עולמים.
אתה עלה קטן מתנועה פתוח בעצמו הכל יודע קח איתך צידה לדרך את ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח אוי ויש שעות קשות הכל בורח ברוח שר וסופה קרוב תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק על הקטן שלי ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן עכשיו עלה קטן, הכל רגוע אך מרחוק אולי ענן מגיע צידה לדרך את ברכתי חצי הכוס היא מלאה תזכור תמיד וכשהשמש אל הים זוגה אל תדאג מחר היא שוב זורחה אני איתך תחזיק חזק על הקטן שלי תתחזק, אני איתך, אני איתך, אני איתך.
תחזק על הקטן שלי,
קרה. תזכור ותתחזר, אני איתך. נחזיק חזק, עלה קטן שלי. תחזיק חזק
עלה קטן שלי. אם תשאלו כל קצין בדרום, הוא יספר לכם שממש היום הזה, השעות הללו, הינו יום גורלי ושעות לא פשוטות למצב הביטחוני של ישראל, כמו גם לגורלה של שכנתנו עזה. האמת שזה היה קרוב בכל התקופה האחרונה, אבל בשבוע הזה, מבצע צבאי גדול עם כוחות וחיילים וסיכונים עצומים, הפך לממשי ועכשווי. ראש הממשלה נוחת השבוע מוקדם מהצפוי בישראל, אחרי שהוא מוותר על הנאום החשוב ביותר במרוץ לבחירות, וכולנו סומכים על ביבי שהוא מוותר על הנאום הזה, כנראה שהחזרה שלו הייתה נצרכת וחייבת. והוא עץ לישיבה במתכל, בהשתתפות כל נציגי זרועות הביטחון, ואנחנו רק יודעים שבשבת הקרובה הזאת, שעכשיו מתרגשת ובאה עלינו לטובה, הלוואי וישובו כל חיילינו איש איש לביתו ולמשפחתו, אבל לכו תדעו, אלה השעות הקובעות, ובעוד כמה שעות, אנחנו מכירים את המציאות הישראלית, מאוד יכול להיות שחיילינו, בנינו, אחינו, יהיו בתוככי מערכה קשה בדרום הבוער. יש דבר אחד ברור. צו 8 ניתן השבוע לחילות השדה הצהליים, כמו גם לסיירות התורה המקיימים את העולם ומחזקים את ידי חיילינו. ואם אנחנו, ציבור לומדי התורה, אני אומר אנחנו, הלוואי שהייתי בתוך ציבור לומדי התורה, אבל אני משתדל. אם אנחנו מבקשים את ההערכה והסימטריה כלוחמי הקודש והרוחניות, במקביל לאלה אשר שוכבים בגבולות ומסתערים על האויב, אם אנחנו מבקשים שיכירו בנו כמחזיקי התורה, אותה תורה מגנה ומצלה, עלינו לנהוג עכשיו כאחינו אשר בשדה הקרב. אין יציאות, אין חופשות, אין תירוצים של סוף זמן. זה זמן קשה ומסוכן לישראל, עת צרה ליעקב, וכולנו מגויסים למערכה. ואדרבה, אם אנחנו טוענים בכל השנים שתורתנו ולימודה מצילים, מסייעים לעם ולצבא הנלחם, אם אנו טוענים למצב של שווי זכויות ללוחמים בשטח ולחיילי צה"ל, זה בדיוק הזמן הרגיש הזה, העדין הזה, המסוכן הזה, בו אמורה להיות זעקת צו 8 מושמעת בקול גדול באולמי הישיבות, בהיכלי הישיבות והכוללים, את גיוס אי, את חירום, עלו והצליחו, גיבורי חיל, עושי דברו.
אלוקיי, אתה יוצר הכל, יוצרני בכל עת ומחייני בכל רגע, שורש נשמתי בכל חיי, אלוקיי, רצוני להתחבר אליך כל הזמן בכל כוחי. אלוקיי, נתת לנו צינור להתחבר דרכו אליך, והוא תורתך הקדושה. אלוקיי, הנני מפיל תחינתי לפניך מהמקום הכי עמוק שבנשמתי. זקן הנה לעסוק בהתלהבות בתורתך הקדושה כל חיי בהתמדה עצומה יומם ולילה זקן הנה להיות דבוק בתורתך הקדושה כל חיי ובכל מהותי ובכל ליבי להבין היטב את תורתך הקדושה זקן הנה לזכור היטב את תורתך
בני ברק הופכת בשנים האחרונות לעיר מארחת ומסבירת פנים. קבוצות הם מגיעים בלילות חמישי לבקר בעיר שמעבר לז'בוטינסקי. העיר הזאת שכל כך קרובה אליהם, אבל כה רחוקה ומנותקת מהערים השכנות לה. מי לא מגיע? טייסים, פוליטיקאים, מפיקים. אנשי תקשורת, סתם עמך, שמגיעים עם, עם מדריך או, או לפעמים עם איזה נציג של ארגון קירוב כלשהו, מתאפנטים מכל פינה בעיר המופלאה הזו, שנשארה בכל 100 שנות קיומה, נאמנה לעצמה ולדרך התורה והאמונה של אנשיה. אני עצמי אגב, זכיתי לארח בשנים האחרונות כמה וכמה קבוצות של נציגי ציבור מכל מיני גופים חשובים נקרא להם. הם היו מוקסמים. נפעמים מול מאות הבחורים בסדר שלישי בהיכל פונוביץ', שם בראש ההר. נדהמים מול קו התפילה הבלתי פוסק באיצקוביץ', ומלאי השראה מהצ'ומטים והקיגלים של זהבה, של שלייקס ומאכלות של ויז'ניץ. רק דבר אחד הפריע להם. הלכלוך ברחובות והיעדר גנים או פארקים בעיר התורה. אז אני תמיד גייסתי את כל כוחותיי המילוליים וניסיתי להסביר ש... קחו לכם, ככה הייתי אומר להם, קחו לכם כמה נתונים. אתם יודעים שבבניין ממוצע בבני ברק דרים מספר ילדים ששווה למספר הילדים בשניים שלושה רחובות בתל אביב, בלי עין הרע. סיפרתי להם שאת מקום הירוק תופסים מיני בתי מדרשות וכוללים, בתי תפילה ושטיבלים, ובעיקר על התפיסה, התפיסה של ההשקפה, שהציבור הזה המתגורר בעיר בני ברק, עסוק רוב חייו בלתקן את איכות החיים הרוחנית שלו. הגשמית גם מעניינת אותו, אבל הרבה פחות. אבל האמת שהשאלות, כן, הציקו וחלחלו ותרדו מנוחה. כי בעצם מי הוא זה שהחליט שציבור חרדי חייב להישאר נטול עצים ופרחים, ושרחובותינו לא יהיו מצוחצחים וממורקים? מי החליט? למה פעמים רבות, בשישי או בליל התקדש חג, הבתים פנימה נקיים ומבהיקים? אך בחוץ הרחובות מטונפים ומלאי לכלוך. האם זו גזרה שנכפתה עלינו? אולי, אולי בידינו לשנות? עשיתי מעשה. לא התעצלתי. ובדקתי בכל מערכות הבחירות המוניציפליות של בני ברק בשנים האחרונות. בעשורים האחרונים. מעולם לא מצאתי מועמד לרשות העיר בני ברק, שהבטיח לתושבים ולבוחריו, מהיום עיר נקייה. או מהיום אני מתחייב לעוד 3-4 פארקים בלב העיר. למה? למה? ואולי בערב הבחירות העומדות בפתח, שומה על נבחרינו שלצד ההבטחה להמשך החזקת עולם התורה ומוסדות החינוך, איכות החיים הרוחנית שלנו, לנסות להתחייב גם לעתיד ירוק ונקי, גם בגשמיות שדרה כל הזמן לצידנו.
את בלי די, את בלי די, את בלי די, 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 די. ברכותי לכם ברכה, את בלי די, את בלי די, את בלי די, את בלי די, 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 די. עד שיבלו שפתותיכם, מי לא אומר די, די, די. עד שיבלו שפתותיכם, לכם ברכה, את בלי די, את בלי די, את בלי די, את בלי די, 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 די. וריקותי לכם ברכה, את בלי די, את בלי די, את בלי די, את בלי די, 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 די. עד שיפלו שפתותיכם,
דיברנו כאן מקודם על התורה שמגנה ומצילה. עולם התורה עומד בסוף הישורת של זמן חורף. זמן חורף במושגים של שנה מעוברת, מעבר להיותו של זמן חורף, בדרך כלל הזמן הכי ארוך והכי מתיש, תורה מתשת. בשנה מעוברת מדובר בעוד חודש של עבודת השם, כדרך העולם ומתוקף העניינים. מיד לאחר פורים נעשה איזה רפיון בעולם הישיבות, ואני ראיתי שכמה וכמה ראשי ישיבות ומשגיחים מעודדים השבוע תלמידיהם ומפצירים בהם לשבת ולהמשיך ללמוד עד סוף הזמן, כמו בכל מערכה או קבוצת עבודה או לימודים אחרת בעולם, שעד שלא מגיע שעת הסיום כולם לא מרפים ומתרפים, אלא עוסקים בעבודתם ובעמלם עד הסוף. שמחתי לראות גם השבוע, סוף שבוע שעבר, תמונה שאלה אחד העיתונאים החרדים לרשת, הוא אלה תמונה של היכל הישיבה בפונוביץ' מלא עד אפס מקום, וכותב, כותב שם, מוצאי פורים, שימו לב לתמונה, אולם הישיבה, זאת המדוברת שכל כך דיברו בה על דברים אחרים שאינם קשורים לתורה, אולם הישיבה מלא מפה לפה, וכולם שם עסוקים בתורה במוצאי פורים, לא פשוט לראות כזאת תמונה, תמונה מהדירה ומרוממת. ובדיוק השבוע נפגשתי בעדות על דרך לימודו של רבינו הגאון הגדול רב מוישה שפירה, ראש הישיבה, מתוך ספר שנקרא הביאני המלך הדרב, כבר ציטטתי מכאן כמה וכמה דברים, הרב יעקב פי פרידמן כתב את הסיפור, את הספר הזה, ונתקלתי שם בדבר שעברי הישיבתי התעורר לחיים למקרא המילים הללו. וכך זה כתוב, כך כותב הרב יעקב פי פרידמן. כאן בונים. השיעור של רב מוישה היה אתר בנייה, בניית התורה ובנייה עצמית. גם החזרתיות שלו, גם החזרתיות שלו על הדברים, רב מוישה נהג לחזור על משפטים לעתים 6 או 7 פעמים, והחזרה הזו העניקה תחושה של בני המכה בשיטתיות בקורנס. השומעים, מי שאיתה את אוזנה וליבו, הפך בעצמו לפועל, לסטט או בני. והייתה הרגשה מוחשית, מספר אחד מתלמידיו, שאנחנו נבנים בצוותא עם השיעור. כבר בשיעורים הראשונים, ככה העיד אחד התלמידים, הופתעתי לגלות שבמהלך השיעור אני נהנה להתבונן בשעון הזז באיטיות. כביכול השגחתי על המחוגים שלא ירוצו מהר מדי. אתם מכירים את זה כשאתם בתוך איזו חוויה גדולה, אתם לא רוצים שהזמן יעבור, אתם רוצים שהמחוגים יעמדו מלכת, אתם בודקים, או, איזה כיף, שהשעון לא מתקדם מדי מהר. ומה היה בשיעור שיצר קסם מופלא שכזה? בכדי לחוש את טעם הגלידה, מספרים התלמידים, צריך לטעום ממנה. לא לכתוב עליה מחקרים, לא לספר עליה סיפורים, לא לבצע עליה כל מיני עבודות. לא, 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 לטעום ממנה. כפי שהתורה שבעל פה לא ניתנת להיכתב, כך עוצמת החוויה של ישיבה בשיעוריו של רב מוישה אינם ניתנים לתיאור למי שלא זכה לטעום. היה בהם בשיעורים של רב מוישה כל השם בכוח. זה מה שהיה בהם, כל השם בכוח. תעצומות נפש וכל השם בהדר, היינו תעצומות הנפש, הוגשו בכלים של ענינות הדעת ועדנה נפשית. רק רב מוישה שפירה היה יכול למזג באותו משפט את שתי הקולות, הכוח וההדר. כל אלה העניקו לשיעוריו חיוניות מופלאה. יכולת לשמוע עשרות פעמים את רב מוישה, באותה סוגיה ממש, ולחוש כל פעם בתום השיעור, גם שהשיעור היה חדש, ובעיקר שאתה, המאזין, המשתתף, אדם חדש.
לוחם אס אשירו אס אשירו אזויס ולמדו אס בני ישראל ויתו כיסבו לוחם אס אשירו אס אשירו אזויס ולמדו אס בני ישראל
Oh, oh, oh.
התחושה היא, תחנני בבקשה, אינני יודע למה השיר הזה נקטע כאן באיבו. מיד ניכנס לשיר הבא. ועל מילות השיר הבאים, שבעצם קשורים גם למילים של השיר שנקטע לנו כאן עכשיו באמצע, תורה הקדושה התחנני בבקשה, נסיים את התוכנית הזאת בתפילה לכל עולם. ששומר ישראל ישמור את ישראל, ישמור על חיילינו בגבולות, ישמור על לומדי ועסקני ולוחמי התורה, ישמור על כולנו כאן בארץ הקטנה הזאת, ארץ אשר שנים 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 חייבת ולמודה לחיות על חרבה ועל צרותיה, אבל מצד שני לא שוכחת להודות לבורא עולם, לדום כשצריך, לרקוד ולשמוח כשאפשר, ולקיים את עצמנו ואת עם ישראל. שומר ישראל, שמור שארית ישראל, תודה רבה לישי נוימן שהביא את קולי אליכם, את קולי אליכם. אני הייתי ישי לפידות, שתתחדש עלינו שבת שלווה, שבת מנוחה, שבת שלום, שבוע טוב ומבורך.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע
שלום וברכה.
פרשתנו, פרשת שמיני, היא פרשה שעוסקת ביום השמיני למילואים, עליהם קראנו בשבוע שעבר בפרשת צו, ועכשיו אהרון הכהן נכנס לחנוך את המשכן, יום מיוחד זה של ראש חודש ניסן, יום שנטל את אותן 10 עטרות ידועות שבראשן הראשון למזבח, הראשון לכהונה ועוד ועוד ועוד. כדי להיכנס לכל המעמד הזה של אהרון הכהן, אומרת לו התורה בפרשתנו, ויאמר משה אל אהרון קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם. ועשה את קורבן העם וכפר בעדם, כאשר ציווה השם. וכתוצאה מכך נאמר, ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו. דבר מעניין מאיר פה הדת זקנים מבעלי התוספות במקום, שיש פה בפסוק לכאורה משהו שזקוק לביאור. ויאמר משה אל אהרון קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך. אם כן, מדובר פה בקורבן אישי שלו, חטאתך ועולתך. אם כן, מהו ההמשך של וכפר בעדך ובעד העם? מדובר פה בכפרה בעדו, בעד אהרון, על חטאתו ועולתו. אבל איך נכנס פה העניין של וכפר בעדך ובעד העם? וביתר סט מדגיש הדעת זקנים, הפסוק ממשיך לאחר מכן ואומר, ועשה את קורבן העם וכפר באדם כאשר ציווה השם. אם כן, כפר באדם של העם מופיע בסיפה של ועשה את קורבן העם וכפר באדם. מדוע היה ברישה של הפסוק נאמר, ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם? הרי הכפרה עדיין לא הייתה כאן. ודעת זקנים מבעלי התוספות מתרץ על כך, ויש לומר שבא ליתן טעם מפני מה יקריב תחילה קורבנו קודם הציבור, אלא כדי שיבוא זכאי ויחפר על החטא. ואחי כאמר לו משה, וחפר בעדך, ואז מי שתהיה זכאי תוכל לחפר קורבן העם. זה אומר אם כן, שכך מפרש בעל דעת זקנים, שכדי שאהרון הכהן יוכל לחפר, הוא צריך להיות קודם זכאי וטהור. ולכן הוא צריך להקריב את קורבנו האישי, את חטאתו ואת עולתו, ואז כשהוא יהפוך להיות זכאי, יוכל הוא אז לחפר בעדו ובעד העם. מה זאת אומרת בעד העם? הרי את קורבן העם הוא עוד לא הביא, זה רק בסיפה של ועשה את קורבן העם וחפר בעדם. אבל כדי שיוכל לחפר בעד העם בקורבנו של העם, קודם לכן הוא צריך להיות זכאי. אבל איך שלא יהיה, כמו שראינו, זו הערה מעניינת של דעת זקנים מבעלי התוספות בהתייחס לנושא הזה. המעניין הוא שבעיקרון על הפסוקים הללו בכלל יש קצת חוסר הבנה בכמה וכמה קטעים מהם. כמו למשל, מה מביא אהרון הכהן כקורבן? את עגל החטאת ואשר לו. אבל עוד לפני כן, ידוע מפורסם שאהרון הכהן קצת נרתע מלהקריב את הקורבנות בכלל. וכפי שאנחנו רואים פה ברשי על המילים קרב אל המזבח, והוא מצטט מהתורת כהנים, שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. למה היה כל כך אהרון ירא ובוש מלגשת אל המזבח? מביא פה הרמב"ן שני פירושים, שני מדרשים של חז"ל. האחד מסביר שהוא באופן טבעי לא ראה את עצמו ראוי לגדולה. ומכיוון שכך, ברגע שאמר לו משה רבינו קרב אל המזבח ועשה את חטאתך, עם כל הציווי האלוקי, הייתה לו מניעה נפשית באיזשהו מקום לגשת ולעשות זאת. ולכן צריך היה משה, כמו שאומרים, לדחוף אותו לתוך העניין. אבל הרמב"ן מביא גם דרש נוסף, ויש אומרים, היה אהרון רואה את המזבח כתבנית שור, והיה מתיירא ממנו. זאת אומרת שאהרון הכהן ראה לנגד עיניו את המזבח, והוא נדמה לו בצורה, בתבנית של שור. ושור זה הרי מזכיר את חטא העגל. והיה מתיירא ממנו. נתיירא היה אם כן אהרון להיכנס פנימה, איך הוא יוכל לתאר כרגע? הרי גם הוא היה חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה של חטא העגל. אומר הרמב"ן, נכנס משה אצלו. אמר לו משה, הוא אמר לו את המילים הללו. אהרון, למה אתה ירא? מפני שאתה מתיירא. אז לכן אתה מתיירא מכל הסיפור. הגס דעתך ובו, קרב אליו. לכך אמר קרב אל המזבח. כביכול אתה צריך להזיז הצידה את כל התחושה המיוחדת הלא נעימה הזאת שיש לך מהעגל ולהיכנס פנימה. ממשיך הרמב"ן ואומר, וטעם זה כי בעבור שהיה אהרון קדוש השם, ואין בנפשו חטא זולתי מעשה העגל, היה החטא הוא קבוע לו במחשבתו כעניין שנאמר, וחטאתי נגדי תמיד. והיה נדמה לו כאילו צורת העגל שם מעקב בכפרותיו. ולכך אמר לו משה, הגס דעתך שלא ישפל רוח כל כך שכבר רצה אלוקים את מעשיו. אם כן צריך היה לדחוף את אהרון ללכת ולהיכנס פנימה ולעשות את כל קורבנות היום, למרות התחושה הלא נעימה שיש לו מיותו חלק בלתי נפרד. ואם כן, הדברים הללו של רשי מהתורת כהנים מובנים יותר, שהיה אהרון בוש וירא, לא סתם בוש בגלל שלא היה לו נעים, אלא בוש מלגשת בגלל שקורבן, כיוון שחטא העגל עומד לנגד עיניו. ואמר לו משה לרמת הבוש, לכך נבחרת. וקצת קשה להבין את המשפט הזה. למה אתה בוש לכך נבחרת? הרי אם הבושה שלו באמת הייתה כתוצאה מחטא העגל, זה אומר שהייתה לו סיבה לבושה. אז מה אומר לו משה, למה אתה בוש? אני בוש בגלל חטא העגל. לכך נבחרת? בגלל שאני עברתי על חטא העגל, לכן נבחרתי? האם לא היה יותר מן הראוי להרתר את התפקיד הזה לאדם שהוא כל כולו ללא רבב, כפי שהזכרנו מקודם את זה הזקנים בעלי התוספות שצריך להיות טהור לחלוטין, ורק אז הוא יוכל ללכת ולחפר על אחרים? והדבר המעניין הוא שמה אהרון מקריב? והישחט את עגל החטאת שלו, בדיוק את העגל? הרי יש לנו כלל ידוע של אין קטגור נעשה סנגור, ואם כן, למה בצורה הזאת? ניתן היה לשאול עוד שאלה. הרי משה רבנו שימש ככהן גדול במשך שבעת ימי המילואים, שמימים כף ג' ועד כף ט' באדר, עד ראש חודש ניסן. למה משה רבנו בשבעת ימי המילואים שהוא עשה את כל הקורבנות, לא הקריב אז את הקורבן העם לכפר באדם, אלא המתין רק ליום השמיני שבו אהרון הכהן יעשה זאת? תשובה לדבר ניתן היה לומר בדרך של דרוש מעניינת. הגמרא אומרת במסכת תענית שבסורה, במקומו של רב, היה דבר מאוד לא סימפטי, דבר, מכת דבר, מה שאנחנו מוצאים בעשרת המכות של מצרים. אבל בשבותי דרב לא הווי, בשכונתו של רב, איפה שהוא היה גר בסורה, זה לא היה. סברו משום זכותי דרב דנפיש. כולם היו בטוחים שהזכות הגדולה של רב היא כל כך גדולה שהיא גורמת לכך שאף אחד בסביבתו לא נענש. התחזו לו בחלמה דלו בזכותי דרב. כיוון דזכותי נפיש טובה, נרדע בחלום לציבור שזה בכלל לא מזכותו של רב, כי זכותו של רב הייתה כל כך גדולה ועצומה שזה היה קטן עליו שלא יהיה דבר בשביבותי, בשכנותו. אלא משום אותו אדם שהיה אדם פשוט, אבל היה משאיל עתי חפירה כדי לחפור את הקברים לקבורה, אז היה מגיע לו איזשהו שכר, ולכן הצדקה שהוא עשה גרמה לכך שסביבתו לא ניזוקה. שואל שם המערשה במקום, עד רבה, אם זכותו של רב הייתה כל כך גדולה, אז בכלל מתי ימנה? ולכן היה צריך להיות שאם זכותו גדולה, בוודאי שדבר לא יהיה בסביבתו. והתירוץ מתרץ בעל ספר נזר הקודש דבר מעניין. יש לנו גמרא שאומרת שכיוון שניתנה רשות למשחית שוב אינו משחית בין צדיק לרשע. אבל זה דווקא אומרת הגמרא בצדיק שאינו גמור. אבל על צדיק גמור, אפילו אם ניתנה רשות למשחית, אין לו שליטה על הצדיק הגמור. למה? כי הצדיק הגמור הוא מחוץ לכל הסיפור הזה. וברגע שהוא צדיק גמור, אז אם כן הוא במעמד אחר לחלוטין, והוא לא בכלל אותה רשות שניתנה רשות למשחית, להשחית, ואז הוא אינו מבדיל בין צדיק לרשע לצדיק שאינו גמור. יוצא אם כן, שאומר בעל נזר הקודש, שמה אנחנו למדים מכאן? שבצדיק גמור הוא בכלל לא נמצא בכלל הגזרה, וזה דווקא גורם לכך שהוא לא יכול לחפר על בני דורו. כי צדיק שאינו גמור הוא גם בכלל הגזרה. וברגע שישנה גזרה, אם הגזרה הזו אכן תתבצע, גם הוא יסבול ממנה. ועל מנת שיהודי כמוהו לא יסבול, לכן לעתים מכל הציבור כולו נלקחת הגזרה. אין גזרה יותר, ניטלת הגזרה. למה? כי אם תהיה גזרה לציבור, גם אותו צדיק שאינו גמור יפסיד. אבל צדיק גמור, הרי ממילא הוא מחוץ לגזרה, ולכן גם אם הגזרה הזאת תעשה סבל רב לכל הסובבים אותו, הוא בכל מקרה מבחוץ. ולכן יש מקום לבוא ולומר שעד רבה, דווקא ביותו צדיק לא כל כך גדול, צדיק קצת יותר קטן, שהוא בכלל הגזרה, ואם תהיה גזרה, הגזרה גם הוא יסבול, לכן כולם יכולים להרוויח מזה ולא להתגזר.